הרב בני לאו.
פרקים זין וחט בספר זכריה זאת יחידה אחת שראשיתה בשאלה שבאים אל הנביא בשנת 4 לדריווש המלך ב-4 לחודש התשיעי בכסלב. שימו לב, היינו מקודם בשנה השנייה בכ"ד בשבט, זאת אומרת דילגנו כמעט שנתיים עכשיו לחודש כסלב ב-4 לחודש התשיעי בשנת 4 לדריווש, שזה אומר שאנחנו כבר נמצאים באמצע תהליך בניין המקדש. בשנה השישית יסתיים פרויקט הבנייה, ככה מפורש בספר עזרא פרק ו', זאת אומרת אנחנו בדיוק באמצע תהליך הבנייה, פרויקט הגדול ביותר של בניין בית שני. זה כל כך יפה, כי אצל חגי היינו בטרם שום אבן על אבן, שזה היה בחודש כסלב בשנה השנית לדריווש, עכשיו אנחנו בחודש כסלב בשנה הרביעית לדריווש, והסיום של הבנייה יהיה בשנה השישית לדריווש. אנחנו באמצע פרויקט הבנייה הגדול של בית שני, ופתאום באים בית אל שר עצר ורגע מלך ואנשיו לחלות את פני אדוני, לאמור אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ולנביאים לאמור, ההבקה בחודש החמישי? הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים? שאלה נהדרת. אנחנו פתאום מביאים שיש פה שאלה שמעניין מי השואל אותה. השמות האלה הם שמות לגמרי בבליים, אנחנו מכירים גם בכל המובנים שהשמות האלה הם שמות של אנשים שבאו מבבל. השאלה אם הם אנשים שחיים כעת בבבל, הם באים אליי לחלות את פני השם, זאת אומרת הם מכירים בכוחו של הנביא כייצוג של דבר האלוהים, והם באים בשאלה, ההבקה בחודש החמישי. אנחנו נמצאים בחודש כסלב, שימו לב, אנחנו נמצאים בחודש כסלב, הרבה רחוק מהחודש החמישי, ואנחנו כבר שואלים עכשיו, האם להתכונן את תשעה באב? בעצם השאלה הזאת מחביאה בתוכה את ההתבוננות, מה המשמעות המקדש שבונים שבי ירושלים. האם המקדש הזה הוא מקדש שמסיים את תהליך הגלות לגמרי, ואז למה לנו לצום על חורבן הבית כשיש לנו בית חדש? או שהשאלה הזאת היא שאלה שמנסה לבדוק את הדופק של איך הנביא בדבר השם תופס את המציאות הפוליטית הריאלית של חברה שמנסה לשוב אל הריבונות שלה על ידי המקדש. זאת שאלה מאוד מעניינת, מהי התפיסה הדתית והחברתית הלאומית של אותם אלה של בית אל שר עצר ורגם מלך ואנשיו שבאים לחלות את פני השם. האם הם שואלים את זה מבפנים כמי שחווה את שיבת ציון? האם הם שואלים את זה מבחוץ כמי שמתבונן באנשי בבל המתבוננים על שיבת ציון? קשה מאוד לדעת. השאלה שלהם, ההבקה בחודש החמישי, היא שאלה ש בעצם נמצאת כל הזמן, באורך כל ההיסטוריה, בוודאי עד עצם היום הזה. כשאתה אומר, אם יש גאולה, אז למה אנחנו צריכים לבכות את החורבן הראשון? אנחנו הרי בונים את השני, זה התיקון הגדול. התשובה שלו מסתרת על שני פרקים. יש לו את פרק ז', שזה הפרק המאוד מאוד קשה, שהוא פרק שמוחה כנגד השאלה, ואחר כך בא פרק ח', שנותן לנו סרטוט של איך עונים באמת לשאלה, שבסופו של דבר, התשובה לשאלה, האם אני אבכה בחודש החמישי, אם אני צריך לומר תשובה ישירה לשאלה הזאת, אז התשובה הזאת נמצאת בסוף הפרק, שהוא אומר לא. בסופו של דבר הימים האלה יהפכו להיות ימים טובים. כן, בסוף פרק ח' הוא יגיד, צום הרביעי והחמישי, השביעי והעשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. אז אנחנו נחכה לזה עוד לפרק של מחר, אבל בינתיים בפרק של היום, בפרק ז', ההתמקדות היא מחאה של הנביא כנגד השואלים. ויהי דבר אדוני צבאות אליי לאמור, אמור אל כל עם הארץ, ואל הכהנים לאמור. זאת אומרת, מכאן אני למד שהשואלים הם אלה שגרים בארץ, והכהנים שמלווים אותם, זה לא שאלה מבחוץ, זה שאלה מבפנים. הוא אומר להם, כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה. הצום צמתוני אני? הצומות שאתם מתענים על חורבן הבית, האם הכוונה היא כלומר, ברור שמדובר על תשעה באב, אבל התענית השנייה שהוא אומר, שהוא אומר על הצום השביעי, בדרך כלל צום השביעי הכוונה היא ליום הכיפורים, אבל אני חושב שכאן צריך לפרש שהכוונה היא לצום גדליה, שהוא צום החורבן האחרון על עזיבת היישוב היהודי את ארץ ישראל בעקבות צום גדליה. זאת אומרת, אחרת זה לא היה צום של חורבן. נדמה לי כשהוא אומר חמישי ושביעי כוונתו לתשעה באב וצום גדליה, אנחנו צמנו, הוא אומר, בשבילי אומר, צום צמתוני אני, וכי תאכלו ותשעו, הלא אתם האוכלים, אתם השותים. מה, אתם מנסים לגלגל על מצב הרוח האלוהי את משמעות הצום? הצום חייב להיות אקוויוולנט, מקביל לגמרי לדופק החיים. אם אתם חיים חיים ראויים של תיקון, אם אתם תיקנתם את כל קלקולי בית ראשון ויצרתם חברה שיש בה עמות של צדק ומשפט, יש בה הגינות, יש בשקיפות, יש בחיים סולידריים, אז על מה הצום? כל עניינו של הצום הוא לתיקון, אז אם תיקנתם, למה לצום? ואם לא תיקנתם, אז מה השאלה? הלו, אתם האוכלים ואתם השותים. ואז הוא אומר לו, ויהי דבר השם אל זכריה בפסוק ח' ות', כה אמר אדוני צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחי, ואלמנה ויתום, גר ועני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. זאת אומרת, אתם רוצים להגיד על מה יושב הכל, על איזה תמצית אמונית, דתית, חברתית, יושב כל סיפור התענית והבניין והתיקון, הכל יושב על שאלת הצדקה, החסד, המשפט בין איש לבין אחיו, הסולידריות, ההכרה באחר, בחולשה, אלמנה יתום גר ואני, כל המציאות החברתית הזאת היא תו תקן לחיים תקינים בארץ. כשתטפלו בנקודות האלה, הצום יתבטל מאליו. נדמה לי שאם אנחנו מקשיבים היטב לזכריה כאן בפרק החשוב הזה, ואנחנו מסתכלים לאורך כל שנות ההיסטוריה, כשאנחנו שואלים את שאלת ההבקה בחודש החמישי, אנחנו מכירים את השאלה הזאת לאורך כל ההיסטוריה שאחרי הקמת מדינת ישראל, אחר כך אחרי הקמת מלחמת ששת הימים, הרצון הזה לבטל את הצום, כי אנחנו במציאות של גאולה, אנחנו לא נמצאים יותר בימים של בכי, אנחנו צריכים להיות בימים של רוממות אל. אחרי מלחמת ששת הימים הייתה חבורה בירושלים, שקראו להם חבורה מאוד מיוחדת, התנועה ליהדות של תורה, והתנועה ליהדות של תורה בראשם, אחד מראשיהם היה הפרופסור אפרים אלימלך אורבך, הם קראו את הפרק הזה של ההבקה בחודש החמישי ואמרו, אחרי ששת הימים אין מקום יותר לצומות, אין מקום יותר לחזור לאותה תענית של תשעה באב וצום גדליה ויוזיין בתמוז ועשרה בטבת, מכיוון שאנחנו רואים עין בעין בשוב השם את שיבת ציון. והיו בתוך החבורה הזאת כוחות אחרים שאמרו, תקראו טוב את זכריה. זכריה אומר שהמדד היחידי אם להחליט אם יש צום או אין צום, הוא לא שיבת ציון ואפילו לא בניין ירושלים שהיה בעיצומו בשנה הרביעית לדריווש המלך. המדד היחידי זה האם אתם עסוקים בתיקון פנים אמיתי שהוא היה סיבת החורבן, האם אתם בודקים את עצמכם מבחינת הנורמות החברתיות ואתם יכולים להגיד תמו ימי האבל והחלו ימי השמחה. זה באמת סיפור גדול שהוא מענה לשאלת ההבקה בחודש החמישי שבכל דור ודור. כשלוקחים את הקריאה הזאת, את הקריאה של התיקון הפנימי החברתי כתב התקן לשאלת ההבקה בחודש החמישי, אז צריך לומר בכנות, אנחנו צריכים לומר את ההלל ביום העצמאות ללא ספק, אבל גם באותו ללא ספק אני אומר, צריך לשמור על ימי הצום והתעניות, כי רחוקה הדרך עד לתיקון הגדול שאומר לנו הנביא יחזקאל, הנביא זכריה, של משפט אמת שפוטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, שזה פיתוח מאוד פשוט של מילותיו של ישעיהו וכל הנביאים שלפניו ואחריו, צדקה ומשפט כתב תקן לחיים בארץ.